באמת לפני 3 שנים בערך, אולי 4, קיבלתי טלפון, מישהו אנונימי מהצד השני אמר שמדברים מצה"ל וביקשו שאני אחזיר כבר את תעודת מילואים, תודה רבה כל מה שעשית וכולי. אמרתי לא, אני לא מחזיר, עוד לא סיימנו. ואז זכיתי להיקרא לתפקיד באוגדת עזה, מתוך ההבנה שכבר מכינים פה את מה שהולך ומתכונן, וגם זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא לקחת חלק במבצע או במלחמה הזאת. וחשבתי לספר על זה כמה דברים שאפשר כמובן ללמוד אלינו בהקשר של בחנוכה. אפשר היה לקרוא למלחמה הזאת, כמו שיש מלחמת יום כיפור, זאת מלחמת חנוכה. יצאנו אליה עם ישראל בנר השמיני. ובהחלט יש גם כמה מאפיינים דומים. זה, לפני שאני רק מתחיל, יישר כוח למכון מאיר ולכל המארגנים, כי באמת ראוי שנה לעופרת יצוקה להתרומם מתוך המיוחד שהיה בה. אחד הדברים המיוחדים שהיו במלחמת חנוכה הזאת זה מה שכתוב על הרי עופרת יצוקה, זה על שם הסביבון, שעליו כתוב נס גדול היה פה. אז הזדמנות להתבונן בניסים של חנוכה ושל היום. בעקבות מה שאספר, יש לי הצעה לסביבון מסוג חדש. מה זה הנס הגדול של הסביבון? אז ככה למדנו פה במכון, שבבבא מציע אומר הבעל הבית לרועה, קח כסף, זה המשכורת שלך, לך תשמור על העדר. חוזר הרועה בערב, חסרים 2 כבשים. איפה הם? אריה, טרף אותם. אריה, מה עשית? ברחתי. ברחת? תשלם. אומר הרועה, מה פתאום לשלם? אני צריך למסור את החיים על הכבשים? אז מי צודק? בעל הבית אומר, אתה הרועה, צריך לשמור. הרועה אומר, אני לא... אז הגמרא פותרת את הרועה. לא צריך להתאבד על הכבשים. אבל רגע, שואלת הגמרא, מה אתם משחררים אותו ככה בחינם? הרי דוד היה רועה וניצח גם את הדוב וגם את הארי, אז בואו נתבע גם מהרועה שלנו לעמוד בסטנדרטים. ואומרת הגמרא, אי אפשר. האם הרועה יכול להיות בטוח שגם הוא יתרחש לו נס? ניס הזוטה, נס קטן? איזה נס? וכי היה נס אצל דוד? כמו בסופו של דבר הרועה באמת פטור, כי לא בטוח שהוא יכול לסמוך על הנס. אני מעריך שגם דוד כמובן לא סמך על הנס. יכול להיות שאריה זינק עליו, אז מצא את עצמו נלחם באריה, ואולי עוד הסברים. בכל אופן, איזה נס היה לדוד? לא שמענו שאריה הפך לאחבר, ולא שדוב הפך לנמלה. איזה נס קרה שם? ניס הזוטה, גבורה. הגבורה היא נס. ככה מלמד אותנו הרמב״ם במורה נבוכים, שבמדרגות הופעת רוח השם אשר על האדם, או על ציבור, אז גבורה, כן, הטבע, בטבע הקדוש ברוך הוא טבע בנו, בתכונות של הטבע, פחד. אשרי אדם מפחד תמיד, זה בדברי תורה, שלא ישכח. במכון מאיר זה לא פחד גדול, כי רק עכשיו התחילו ללמוד, אז כבר, אבל מי שלמד 20 שנה, יש לו הרבה פחדים, מה יכול לשכוח? נאחל את זה לכולם, בעזרת השם, לא לשכוח. ו-20 שנה, ו-30, ו-40. בכל אופן, יש גם פחד טבעי, שטבוע באדם, שומע בום, קופץ הצידה, ניצל. מתכופף מקומה 5, מרגיש פחד, לא נופל. הפחד הוא מציל, זה הטבע, הפחד. גבורה, חריגה, זה נס. הכוונה, כמובן, כמו שעכשיו שמענו מהרב זאב קרוב, עוזר ישראל בגבורה. הגבורה, כמובן שהגיבור הוא גיבור, הוא מתגבר עם כל הנכונות, עם כל הכוחות, בתוך הכלי הזה חל הנס שמגביר אותו לגבורה כזאת, שהנה דוד נלחם עם אריה וניצח אותו, ניס הזוטה. זה נס קטן. ומהו נס גדול? נס גדול הופעת הגבורה באומה. כך היה בחנוכה. מה הנס הגדול שהיה בחנוכה? שאומה כבושה תחת המגף היווני האדיר. תראו, עד היום, כשמלמדים תורות מלחמה בעולם המודרני, אז שואבים השראה מאלכסנדר מוקדון ומיוון ומספרטה ומאתונה. הם בנו תורות, הם בנו צבאות, לגיונות, פילים, מעצמה אדירה, שלטה בכל העולם, שלטה גם פה. ועם ישראל כבוש וכנוע, ואל תלמדו תורה ולא שבת ולא תפילין, ועם ישראל כנוע. והנה מהפך רוחני באומה, שמובילים אותו החשמונאים, והקריאה מי להשם אליי, ועם ישראל קם בגיבורים כאומה, והם נלחמים ומנצחים ומקימים מדינה, מלכות, ישראל. אז זה נס גדול, גבורה של עם. עכשיו, מכוח הגבורה הזאת של החשמונאים, אומר לנו הרב קוק, נזרעים ניצוצות של גבורה, שהנה, בני 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 בניהם חוזרים הנה לארץ. וברוך השם זוכים להקים שוב, שוב חוזרת מלכות לישראל. ויוצאים למלחמת עזה. במלחמה הזאת, יצא לי לפגוש חיזיון מופלא. מה החיזיון? חטיבה שמוכנה להיכנס לעזה. מוצאי שבת ניתן האות לחצות את הגדרות. ועוד חטיבה, ועוד חטיבה, ועוד חטיבה, ועוד חטיבה, ועוד חטיבה, ועוד חטיבה, ועוד חטיבה. זה לא כל צהל, זה רק, אתם יודעים, זה פינה של צהל לטפל בעזה. כל החטיבות האלה, כל אחת מהן, יש בה יותר חיילים משהיו לכל היותר אצל יהודה המכבי. יהודה המכבי היו עשרות, היו מאות, היו גם ירידות, 2000, לא ננקוב במספרים, אבל חטיבה ישראלית היא בערך שקולה כנגד צבא יהודה המכבי כולו. נס גדול היה שם, אז, פה, כן, בימי יהודה המכבי. אבל מה קורה אצלנו? אלפי חיילים. לא מזמן פגשנו חייל שהשתתף במלחמה, מגדוד הנדסה, שאלה הולכים ראשונים, עם כל המטענים וכל המלכודים וכל המכשולים, הולכים ראשונים. אז המגד אסף אותם לקראת היציאה לקרב, ונתן להם את דבר המגד, שזה אמור כמובן לרומם את הרוח והרצון להילחם. אז הוא לא סיפר את כל הנאום של המגד, אבל דבר אחד המגד אמר להם, שימו לב, הצפי שלנו בכניסה לעזה, ככה אמר המגד, 30% הרוגים, וממי שישאר, 70% פצועים. תעשו חשבון כמה זה, לא צריך כרגע, אחר כך. זה מה שאמר המגד לחיילים, שאלתי את הבחור, נו, החבר'ה נתקו מגע, כמו שאומרים, הלכו הביתה, נפקדים, עריקים, אומר לי, מה פתאום? כולם נכנסים לקרב. אם תשאלו, מה הדיר שינה מעיניו של מפקד האוגדה? אתם יודעים, מפקד האוגדה, מנהל מלחמה בעזה, האם הוא רגוע, האם יש מתח, מה עובר עליו? מה ממש הכניס אותו למתח שהוא לא יכול היה להירדם? אז בואו נאמר קודם כל שיהיה ברור, ודאי שלא העזתים. אבל פעם אחת הוא קרא לי בשתיים בלילה, התייעצות דחופה, מה לעשות, מה נעשה וזה. מה הנושא? חטיבת מילואים, גויסה, הוכנה, ונראה שהמבצע הולך להסתיים, והם לא הולכים להיכנס לקרב. הוא לא יודע, איך הוא יגיד להם את זה? איך הוא יסתכל אליהם בעיניים ויגיד, אתם לא. בוא נחשוב, חשבנו שתיים בלילה, בוא נכניס גדוד אחד אולי מפה, לא ירגישו עוד איזה פלוגה, נפזר אותם קצת, מה נגיד להם? איך להגיד להם שלא? כי אתה חושב, אתה יודע מה, אולי הסדירים, יש להם איזה תסיסה של צעירים, אומרים בוא ניכנס לעזה. לא, המילואים ניקים. אז הגבורה הזאת של הכניסה לעזה, וצריך להבין, עזה זה לא, איך אומרים, זה לא קייטנה, זה לא פיקניק, זה מקום מסובך, מקום מתוסבך, זה מקום ש... אני לא יודע אם יש עוד תכונה מרחפת על המקום הזה, חוץ מרשעה גדולה ושנאת ישראל, עד כדי כך שבתצלומי האוויר של שכונות שהרסו בית בית, וכל מגד היה צריך לרשום, אם הרס בית, לרשום ליד זה למה. אז לא היה מקום שלא היה רשום שם, מטענים ומלכודים ומחסני תחמושת ומחרטות טילים ופגזים. המקום הזה הוא מקום מטורף, אני לא חושב שיש עיר כזאת בעולם. ונכנסים פנימה, אחד אחד, גדוד גדוד, חטיבה חטיבה. עכשיו אמרתי, טוב, אולי גם הם פגשו, תראו, בחנוכה, אי אפשר להגיד זה לא חוכמה, אבל בחנוכה הכהן הגדול יצא מבית המקדש. תבינו, חנוכה זה יש בית מקדש, יש כהנים גדולים. יוצא הכהן הגדול ואומר, מי להשם אליי? מי לא ילך אחריו? בעופרת יצוקה לא הופיע כהן הגדול, הרב רונסקי הופיע. הוא לא יכול להיות כהן גדול. יש גם הרב דוקי, שגם מלומדי המכון, הוא כבר כהן. אז בכל זאת, דבר הכהנים נשמע גם באופרת יצוקה. אבל הפלא של אופרת יצוקה הוא פלא עצום. זה גבורת עם בסדר גודל, שלכן אני אומר, יש לי הצעה לסביבון חדש. נעשה סביבון עם 5 צלעות. ושם נרשום, אם שם בחנוכה של פעם היה כתוב נס גדול, היה פה, אז נרשום נס גדול מאוד, נוסיף עוד צלע. נס גדול מאוד, יש פה. לא היה, יש. ואולי נוסיף עוד צלע ונרשום נס גדול מאוד, יש ויהיה פה. כי אין לנו כוונה להפסיק עם זה. זה... עכשיו אמרו לי, מה אתה מדבר על ניסים? אתה הרי מפקד. אתה יודע שהיו טנקים והיו... רובים והיו תותחים והיו זה, אז מה אתה מדבר על הניסים? צריך להבין שכשאנחנו מדברים על הניסים, אין לנו כוונה לומר שזה לא אנחנו. כמו שדייקנו פעם עם הרב יעקב לבנון בהלכה של הרמב״ם, שכתוב שם על היוונים שלחצו לחץ גדול ותימו את המקדש וכולי, כל הלחץ שהיה של הלבנים, עד שריחם עליהם השם אלוקי אבותינו. ויצילם והושיעם מידם, מה היינו צריכים לשים פה לכאורה? או נקודה או סימן קריאה, עד שריחם השם אלוקי אבותינו עלינו. ויצילם והושיעם מידם. היה אפשר להיות סוף סיפור. לא, אין פסיק, אין נקודה, אין כלום. וגברו בית חשמונאי על היוונים והרגום ויצילום. רגע, הרגע אמרנו באותו משפט שהשם ריחם ויציל. כן, אז שלא נתבלבל. מה זאת אומרת השם הציל? גברו בית חשמונאי והצילו. מה זאת אומרת נס גדול יש פה בעזה? הנס הגדול של עזה הוא שגברו בני המכבים, המכונים בצדק צהל, גברו. אז ברוך השם חווינו חוויה של נס גדול שהוא לא רק בחיילים. אתם צריכים לראות מה זה המושג הזה עוטף עזה. זה משפחות שגרות בקרבה ממש בלתי נסבלת לגבול בלתי נסבל, במצב שהאריה, עם ישראל, עדיין פחות או יותר רובץ. גם עזה אי אפשר להגיד שהאריה ממש קם. הוא התעורר לשנייה, נתן איזה, נפנף איזה מכה לכיוון עזה, עם ישראל, כך אומר הרמת ולי, הוא כמו קררה, כן, קוריה, רובץ, ישן, כמו אריה, וכולם טועים בו. גם הוא כבר שוכח מי הוא. אבל רק שקצת מעצבנים אותו, אז כבר מבינים, כן, זה מלך אחר, כן, זה המלך, זה האריה. אבל בכל זאת, לגור בעוטף עזה, אז שם יש גבורה יומיומית של אבא ואימא וילדים והסבתא, ועוטף עזה זה מעגלים מעגלים. בכלל אפשר להגיד שכל הגרים בארץ ישראל הם שותפים למסכת גבורה של המקום, כפי שאומרים האמריקאים, הכי מאוים בעולם. גרים פה בכיף. אז יש פה באמת תופעה מדהימה של גבורת עם, וגם הממשלה, אמנם כל אחד מאיתנו הוא תמיד יודע יותר טוב מכל ראש ממשלה מה לעשות, אבל שממשלת ישראל, בין 70 זאבי הטרף שמקיפים אותנו, מחליטה להיכנס לעזה, בזמן שיש פוטנציאל של הסתבכות בעזה, ואז התעוררו האויבים מהצפון, וזה יכול לגרור גם את האלה מהדרום, וגם את האלה מהמזרח, כל החלטה כזאת היא בוודאי שצריכה גבורה, ועוד ממשלה שאז הצעירה על מצבה הנפשי הבסיסי, עייפנו ממלחמות. שהעייפות הזאת פתאום פגה, וקמה רוח כזאת גדולה לקום ולהכריז מלחמה, לתוך המקום הכי מסובך על כדור הארץ, הנקרא עזה, זה גבורת עם, באמת נס גדול מאוד. כנגד הגבורה הזאת של מסירות הנפש, של החיילים ומפקדיהם, וההורים, והשכנים, והתושבים, ועד הממשלה, כנגד הגבורה הזאת, אומר לנו ריבונו של עולם, חברים, אני איתכם. בניי אהוביי, אותי אתם מייצגים בעזה, אני איתכם. וראינו בעזה, אני הספקתי לשמוע בסוף השיחה של הרב קינן, את הסיפורים על מלחמת המפרץ ההיא. אבל גם בתוך המלחמה הזאת של עזה, ראינו הרבה 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 ניסים, שזה היה כל כך לפלא, עד שבסיכום ראשוני של המלחמה, אומר המח"ט של גולני, בסיכום הראשוני, זאת אומרת, הדברים הרשמיים שהוא אומר לסיכום ראשוני, הוא גם אומר, איך השגנו את התוצאות האלה ככה, אל תגידו שעזה זה קל, הוא אומר. עזה זה מאוד מסובך. ואיך השגנו את התוצאות האלה ככה? א', התאמנו כמו שצריך, ב', היו הרבה ניסים. והתחיל לספר את הניסים שהיו. אז מפאת הזמן, אולי רק כמה דוגמאות. המגד של אגוז סיפר לי, איך שנפלו פגזים, הגדוד שלהם היה פרוס בשטח, כמה שעות טובות, חיכו לשלב שלהם להיכנס. לא מצב לכתחילה שקורה, אבל קורה בקרב, שאתה מגיע קדימה, והנה עוד לא הגיע תור שלך, מחכים. מאות חיילים פרוסים ומחכים. עשרות פגזים של מרגמות 120, פגזים קטלניים, כל פגז מכיל אלפי רסיסים. אז עפו שם מאות אלפי רסיסים שירו על הגדוד הפרוס הזה על מאות חיילים. אף שרות. אומר לי המגד, נופל פגז מפה, משמאל, מימין, מלפנים, מאחור. אף שרות. פה במכון מאיר סיפר אחד התלמידים לפני שנה, שהוא בצוות צלפים מילואים של יחידה מיוחדת, התחננו גם כן להיכנס. אמרו להם, לא צריך, מסתדרים. בסוף נשברו, אמרו להם, טוב, תיכנסו. מערב צלפים בתוככי השטח שם, לא רחוק מנצרים, תיבנה ותיקונן במהרה בימינו. ושם, במערב לילה של צלפים, לא יודע איך, מה מומין, נחשפו. והמחבלים השליחו רימון רסס לתוך החדר שהם היו בו, והרימון התפוצץ, והם לא נפגעו. הבינו את הרמז, יצאו למרפסת שם, כי הבינו שבחדר זה נחשפו וזה מסוכן, יצאו למרפסת, זרקו להם מטען על המרפסת. המטען התפוצץ והמרפסת קרסה. עד המקום ששם הם עמדו. ואז נעצר הקריסה והם חזרו הביתה בלי שריטה. קצין מהצנחנים שעמד מול נגמש. ועל הנגמש יש מקלע שעוצמת הכדורים שלו מפרקת קיר. גם מטווחים של מאות מטרים. הוא עמד 10 מטר לפני הנגמש ונפלט תקלה, נפלט צרור של 5 כדורים, בגלל שהמקלע מקובע, אז הם לא מתפזרים. 5 כדורים הישר לחזה שלו. אם אני זוכר נכון, אז שמעתי מהרב קרוב שהוא היה, הקצין הזה, הגיע גם ליד בנו לבית החולים, רק שבשנה מאהרון קרוב, שיהיה בריא, רפואה שלמה מהרה, אז הקצין הזה הגיע ללא שריטה וללא פגע, עבר במיון קצת בדיקות ושוחרר עם 5 כדורים בחזה. היה לו שכפץ קרמי, זה מין מעיל כזה שלבנתנו חוסם רסיסיים. אולי זה כדור שאף מרחוק. במקרה הזה המעיל עמד כנגד, אני הרמתי את השכפץ הזה במו ידיי, יש בתוכו 5 גולות, 5 כדורי מקלע, בזה אחר זה שנבלמו ולא עשו כלום. מה היה קורה עם מילימטר? המקלע היה קצת יותר גבוה, קצת יותר נמוך. וגם האזרחים מסביב. הייתה לי איזושהי שיחה באשדוד, סיפרתי על כמה ניסים, אז כמה אנשים אמרו, אז בוא נספר לך גם על הניסים שלנו. בשבוע האחרון של המלחמה, בנמל של אשדוד, שם אין מקלט, נמל אשדוד, לב הארץ. אז יש שם מקום עם כמה קירות, אמרו לאנשים, מאות אנשים, יש לנו אזעקה, אם יורים טיל, תהיה אזעקה, אתם רצים בין הקירות האלה, ושם איכשהו מוגן. בשבוע האחרון, וירו כמה טילים, והתרגולת בוצעה, ובסדר. בשבוע האחרון ירו טיל גרד, הייתה תקלה במערכת, אין אזעקה. אין אזעקה, כל אחד עובד פה, שם, בשגרה שלו, פתאום מחריד את המקום, פיצוץ אדיר, זעזוע גדול, לא הייתה אזעקה, אף אחד לא היה מוכן. הולכים לראות מה קרה. הטיל נפל בדיוק בין הקירות, ששם היו אמורים להיות מאות אנשים. הכל התרסק שם, הקירות והזה, אף שרות. אף אחד לא הלך לשם, האזעקה לא פעלה. כן, דבר פלא. אז קם עוד מישהו ואמר, ומה קרה באלטה? אלטה זה מפעל של אלפי עובדים. כל יום 5:30, סוף יום העבודה. אנשים הולכים בטח ללמוד, אף יומי וכו'. אז מזדרזים לצאת. יש אוטובוסים, אמרו שזה נראה כמו תחנה מרכזית שם. אלפי אנשים, אוטובוסים, עולים, יורדים, נוסעים. יום אחד, אמר לי מר בן חמו, שעובד שם, יום אחד, המנהל מפעל קיבל איזה קפריזה, הוא לא יודע אפילו להסביר למה, הוא אומר לכולם, מחר ב-5 עוזבים, מקדימים את האוטובוסים, ב-5 כולם עולים על האוטובוסים, 5:10, אוטובוס האחרון יוצא, בנכם הוא בודק שהכל בסדר, 5:20 יוצא אחרון, סוגר את השאר, הולך הביתה, 5:30 נופל טיל ברחבת האוטובוסים, הרס סביבתי, הכל זה, אף אחד לא נמצא, אף אחד לא נשרד. ועוד 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 ועוד, המון סיפורים. האחיין שלנו שהוא סמגד, נספר עוד אחד, סמגד בגבעתי, הם זכו להיכנס בסערת הקרב, ממש ללב עזה. תל אל-אווה, זה השכונה של כבר מגדלים שם, בניינים, כמו שאומר הרב צוקרמן, שיבנו טוב. שהבניינים יהיו טובים, אנחנו לא... לא צריכים אחרי זה חושות או כל מיני. אז בתוך השכונה הזאת השליחו עליהם 4-5 רימוני רסס. נפלו 3-4 על הנגמש, התפוצצו. נגמש ממוגן, לא קרה כלום. ועוד אחד רימון התגלגל לרגליו של חייל שעמד בהבטחה בצד, ונעמד ליד רגליו, ולא התפוצץ. וכן הלאה. מה זה כל הניסים האלה? מה זה והגשם? הזכירו פה את הגשם, המון גשם, שנת בצורת, בנגב. כאילו הקדוש ברוך הוא אמר, בוא נשנה את התוכניות עכשיו. נזיז את הבצורת רגע, נשכח רגע שזה הנגב, המון גשם. אז יום אחד, שם נתנו פקודות, כל יורי הטילי גרד למיניהם וזה, רצו לתת איזה מכת טילים שאין דוגמתה. אבל את הטילים הם חופרים בבורות, כי אחרת... אם צהל רואה טילים, משגירים, אז מטפל בהם. אז כל הבורות התמלו מים, ולא עבד מהגשם. מה זה כל הניסים האלה? מבול של ניסים. פשוט מאוד. ריבונו של עולם אומר לנו, אני איתכם. אני אוהב אתכם. אוהב את הדור הזה. אוהב את העם הזה. לצערנו יש לפעמים אנשים שאפילו שיש להם כיפה על הראש, הם לא בהכרח בגדר מאמינים. יכול להיות מחלה כזאת. יש כיפה, אבל לא מאמינים. ואז אנשים אומרים על הדור הזה, איך יכול להיות שאוהב את הדור הזה? מה, יש ככה פה שם וזה, מצביעים על כל מיני בעיות שיש בדור. עד כדי כך שאפילו שמעתי פעם מישהו אומר שהוא... אחד אמר שהוא הפסיק להגיד את הברכה לשלום המדינה, והשני אמר, הוא לא הפסיק, אבל פעם הוא אומר את זה עם מנגינה, היום הוא אומר את זה בלי. חבר'ה, הקדוש ברוך הוא אוהב את הדור הזה, והוא איתנו. אתם רוצים להצטרף? אתם מוזמנים. אנחנו בדור של גאולה. הקדוש ברוך הוא מדבר טוב על ישראל בדור הזה. ובצדק. דור שכל כולו מסירות נפש. עד כדי כך, שזה באמת הדבר הכי מובן מאליו. לכולם. יש מישהו שלא ייכנס לעזה פה בדור הזה? יש מישהו שיגידו לא הולכים לעזה או לא ייכנס? אין אחד. אז בעצם זה לא גבורה להיכנס לעזה. גבורה זה אחד, ככה, לא יודע. עשה משהו יוצא דופן. אבל פה זה כבר לא יוצא דופן הגבורה, זה כבר כל כך טבע של הדור הזה, עד שכבר כולנו התרגלנו. ואז כל אחד מסתכל על השני וגם על עצמו ואומר, שמה, מי אנחנו, מה אנחנו, לא. זה טעות, זה דור ענק, זה דור עצום, דור גדול. הגבורה הזאת היא פשוט מסמנת איזה גודל יש פה. מה שעוד כדאי להדגיש לנו, שבכל זאת, שלא נתבלבל, יש פה איזשהו נס מיוחד במינו, ואולי אפילו הרבה ניסים סביב כל תופעת הגבורה הזאת. ובהחלט מי שעוד לא הגדיר לעצמו ולא מיקד לעצמו על מה הוא מכוון בתפילה, מודים אנחנו לה, הניסיך שבכל יום עמנו, אני חושב שבהחלט אפשר לכוון על זה, אם כי ראוי את הדבר הזה לשנות. מה הדבר? יצא לנו להתבונן בתקופה האחרונה, לבקר ולפגוש בתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ המכונים לא דתיים, ויצא לי לבקר ולראות מה תוכנית הלימודים של נער ישראלי ממוצע, שבין היתר זה תקופת ההכשרה שלו. אתם יודעים שיש מושג כזה, איך קוראים לזה, תעודת בגרות. כולנו מבינים שגם אם יש לו 100 בפיזיקה ו-100 במתמטיקה, זה לא קשור לבגרות. זה יכול להיות תעודת כישרון, או תעודת שקדנות, או גם תעודת מקצוע. זה לא קשור לבגרות. אבל אין ספק שהבן אדם מגיע לבגרות בגיל 18. אז בדקתי בתוכנית לימודים לראות מה באמת הכין אותו לקראת הבגרות. לקראת העובדה שבגיל 18, בשונה מהאמריקאי שהולך לקולג', בגיל 18 הוא מתגייס. או איזה שנה של מכינה, או שנת התנדבות, מתגייס בגיל 19. אז אתה רואה שם בעצם סדרה רצופה, שעה אחרי שעה, יום אחרי יום, של המון חומר. תרתי משמע. המון חומר של מדעי החומר. פיזיקה שזה מדע החומר, כימיה שזה מדע החומר, ביולוגיה שזה מדע החומר, אמנם החומר החי יותר, ועוד ועוד ועוד. המון המון חומר. גם אם כתוב שם היסטוריה, זה עם ת' ולא עם ת'. הרב צבי יהודה היה אומר היסטריה עם ת', היסטוריה עם ת', הסתר, השם השם מופיע, מסתתר בתוך דפי ההיסטוריה, ומי שלומד היסטוריה, בעין של חכמי ישראל, יודע לראות איך המגמה האלוקית שזורה בכל התהליכים. אבל לא את זה לומדים. לומדים היסטוריה חומר כזה, חומר. ובכיתה שאני התבוננתי, אז באמת ביום האחרון של הלימודים היה רשום שם שעת מחנך, נדמה לי, והיה איקס על זה, זה בוטל, ובמקום זה היה רשום איזה נושא אחר שהיו צריכים למלא את המקום של זה, וזה מה שממלאים את האנשים 18 שנה, זה נקרא בית ספר טוב, ששם לא פוגשים בכלל את עם ישראל ולא פוגשים בכלל יהדות. זה טוב. יש מקומות מסובכים שכן פוגשים, אבל מאוד על העוקם. ולא ניתן פה דוגמאות לאיזה עוקם אפשר להגיע כשכן פוגשים. אז הנער הזה מגיע לגיל 18 ושקדו עליו בכספים, גם ישראלים וגם אירופאים, שקדו לבלבל אותו עד היסוד. והוא מקבל צו גיוס, והוא יוצא לדרך, והוא מתגייס. מוריד את העגיל, מקצר את השיער, ונהיה חייל. יכול להיות שגם כשהוא בצבא, הוא יקבל שיחות שיכולות לבלבל את רוח הלחימה שלו. והגיע מלחמה, והוא נלחם. המונים נלחמים. זה גם נס גדול, שלמרות בלבולי הרוח נלחמים. עכשיו זה מאוד מיוחד, הנס הזה לדורנו. כי הדור שלנו זה כבר לא הדור של ששת הימים. אנחנו דור הרבה יותר מתקדם. בששת הימים ראינו לוחמים, נקרא להם אדירים, עצומים, גיבורים, אבל עוד תכונה אחת מיוחדת להם, טבעיים. ממש זה היה טבעי. צנחן ישראלי טבעי, יש לו רק דבר אחד בראש, לכבוש את ירושלים ולשחרר את הר הבית. הוא מגיע להר הבית, הוא בוכה, רואה את הכותל, בוכה. תן לצנחן הטבעי הזה, לא בקרב, חכה, שיעבור, חודש אחרי זה, או גם חודש לפני זה, שינסה לכתוב חיבור על הכותל, על הר הבית, לא ידע מה לכתוב. אפשר לסמן נקודת מהפך בהיסטוריה שלנו בכפתת בייר תפשין כף חט, תפשין כף זין. ועוד נקודת מהפך בכפחת בייר תפשין כף חט. כלומר, למחרת שחרור הר הבית, או שנה אחרי זה, קרו שני דברים שכדאי שנתבונן בהם. למחרת כיבוש הר הבית הייתה לראשונה מזה 19 שנה, לראשונה בחיי מדינת ישראל, הייתה תפילת שחרית בכותל. לתפילת השחרית הזאת, כובשי הר הבית שמסרו והיו מוכנים למסור את נפשם על הקרב, לתפילת השחרית הם מן הסתם לא הגיעו. לא רק בגלל השמירה והקרבות, אלא כי רובם לא יודעים מהי תפילה, ולא יודעים מהו כותל, ולא יודעים מהו הר הבית, ולא יודעים מהי ירושלים, ובכלל לא יודעים מה זה עם ישראל. מה, הם לא יודעים את כל זה? אז איך הם כאלה גיבורים? זה היה אצלם, זרם להם בטבע. הנשמה, סדר אלוקי מיוחד, הנשמה דחפה את הרצון ישירות. לא דרך השכל, לא דרך התודעה, ישר, מהנשמה ישר לרצון. קמו, נלחמו, גם יבשו ביצות, סללו כבישים, הכל טבעי. מה קרה שנה אחרי זה? ישיבת מרכז הרב רוצה לרקוד, ריקודי הודיה אל הכותל. ממשלת ישראל לא מאשרת. קרוזים, מאמרים, מכתבים של הרב צבי יהודה, לסלק את החולשה, לחזק את הוודאות. אבל אין ודאות. איפה הוודאות? ממשלת ישראל, אנו מכריזים בזאת בוודאות על הקמת מדינת ישראל רק לפני 20 שנה. מה קורה? אומר לנו הרב קוק, נעים קדימה. הגאולה ממשיכה קדימה, לא נעצרת. עם ישראל, כמה יהיה עם ילד כזה שהכל טבעי אצלו? בלי מודעות. חייבים להתקדם לשלב יותר מתקדם. שלב ב' זה שלב שהטבע פחות ופחות ידחוף אותנו ויפנה מקום להתלבטויות. ובשנים האלה ראינו השתנות מציונות, כשהייתי צוער בקורס קצינים, אמנם זה היה אחרי, אבל עדיין בשאלון למה אתה רוצה להיות קצין, הרב זוכר מה הרב רשם? למה אתה רוצה להיות קצין? מה הרב רשם ב... הרב זוכר? אני זוכר מה אני רשמתי.
אני אגיד לך, הייתי בנגן, ואמרו שמקורס מקים יוצאים או על מונקה או לבעל אחד. אדוני ומדיד
לבעל אחד. ברוך אתה, אדוני, לא היינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שאלו אותי למה אתה רוצה להיות קצין, רשמתי שם בוודאות גמורה, ציונות. זו מילה שאמרה הכל. ציונות? למה אתה רוצה להיות קצין? ציונות. אחרים רשמו, שליחות. עם השנים הפכה הציונות לפוסט-ציונות. כל דבר שהיה ברור הפך לסימן שאלה. מי שלא לומד אמונה חושב שזה רוורס, חושב שזה נסיגה. תומד עודי לצבי, לפעמים הוא מאחורי הגבעה. מי שהוא ילדותי, מי שמסתכל בגובה העיניים, חס וחלילה, גובה העיניים על התנך, חס וחלילה גובה העיניים על הגמרא, חס וחלילה גובה העיניים על המציאות. מי שמסתכל ככה, אז כשהצבי נעלם מעיניו, הוא חושב שאין. כמו כל ילד שאומרים לו, איפה אבא, הנה אבא, הילד חושב שאין, לא רואה, אין. אז מי שחושב שיש נסיגות בגאולה הזאת, הוא טועה, זאת גאולה אלוקית שכל הזמן נעה קדימה. אתה לא רואה פוסט ציונות, אתה לא רואה שאלות, אתה לא רואה בלבולים. זה הצעד קדימה. עוברים, ברוך השם, לגיל ההתבגרות. כבר לא ילדים טבעיים, כבר יש שאלות. היום כבר אין אפילו פוסט ציונות, כלומר, לא נמצא את המילה ציונות לא לבד ולא עם פוסט, עזוב את זה. מה יש? יש שאלות מאוד עמוקות וצמא אדיר, חובק אומה, להכיר מחדש את עצמה. חלוצי ההרגשות האלה, אני רואה אותם יושבים פה, פוקדים את מכון מאיר. יש כאלה שהצמא פוקד אותם, הוא ברמה של כבר פעם באיזה מסע, זה קרה לי, לא זוכר את השלבים, מה היה בדיוק עד, אבל באיזשהו שלב, התחלתי לראות את הכל בנגטיב. השחור ראיתי לבן, והלבן ראיתי שחור. לא התעלפתי, אבל הכל בנגטיב. וגושים כאלה, אפילו לא רואה דמויות ולא זה. אז גיששתי לכיוון דמויות, ועוד ידעתי להגיד שאני כנראה צריך מים. יש מצב שאתה צמא, אוי, כל צמא לכול המים. צמא, הולך, שותה. יש מצב שאתה כל כך צמא, שאם לא מזנקים עליך, אם לא באים אליך עם אינפוזיה, אז אתה לא יודע אפילו לאיפה ללכת. אז ברוך השם היום, אנחנו מנסים להביא מים חיים אל בתי ספר, שאפילו לא יכולים לקחת אוטובוס אל המים, אז המים, להביא את המים. ובעוד מקומות, קיבוצים, צמא גדול, עצום, יום כיפור מצאנו תירוץ, שולחים עניינים לקיבוצים. זכינו עם המשפחה להיות בקיבוץ ברמת הגולן, הפעם הצענו, אולי רוצים שיעור לנוער, אולי רוצים שיעור לנשים, למבוגרים. אחרי שיעור לנשים, שאשתי נתנה, באה אליי חברת הקיבוץ ואומרת, זה מאיר לי את כל החיים השיעור הזה, אבל איך אני אחכה עכשיו שנה עד שתבואו ביום כיפור הבא? תבואו קודם. קיבוץ אחר, היו חבר'ה מישיבה, זה כבר שנה שעברה, היה כל כך חיבור טוב וכל כך התלהבו, הם אמרו לרב האזורי, אנא צור קשר עם אלה שהיו אצלנו, אנחנו רוצים אותם גם לחנוכה. אני מקבל טלפון מהמזכירה של הרב, אולי אתה יכול לעזור. מה? דיברנו עם האחראי של הקבוצה מהישיבה, והוא לא רוצה לבוא לחנוכה, לא רוצה, הוא לא מוכן. טוב, התקשרתי לבחור, אברך, צעיר, מה קורה? הוא אומר, תשמע, זה בצפון, אנחנו בירושלים, זה הרבה דרך, זה הרבה תרחה, התאמצנו ביום כיפור, באנו, הם רוצים חנוכה שהם יבואו אלינו. אמרתי לו, מה זאת אומרת שהם? זה יישוב, זה המשפחות עם הילדים, הם עושים ערב חנוכה, רוצים שתצטרף. לא, אנחנו באנו אליהם, עכשיו הם יבואו אלינו. אז כבר לא ידעתי מה לומר, סיפרתי לו את הסיפור הזה על ההוא שהתייבש, ומיד צעקו חובש, והחובש רץ, יצא מהאוהל, מצא אותו, אינפוזיה, וחזר לאוהלו. באים לאוהל של החובש, אחרי רבע שעה, אומרים לו, תשמע, הוא צריך עוד מנה. אמר לו, תשמע, אני באתי אליו בפעם הקודמת, עכשיו הוא יבוא אליי. תביא מים. הבין, הסכים, בינתיים כבר הסתדרו אחרת. אבל צריך להבין שהיום העצמה למים הוא גדול. וברוך השם, על ניסיך שבכל יום עמנו, אנחנו רואים יום יום תופעת פלא, שלמרות שהופעת התורה בהסברתה בדור, היא עדיין בחבלי התחלה, היא לא מספיק פורצת. הקדוש ברוך הוא ברחמיו עלינו, מערה רוחו ממרום על אנשים שעדיין חסרי תודעה, מוכי תעמולה, והם יוצאים לקרב. ואנחנו מודים לריבונו של עולם שתומך עדיין במערכות כולם שהן מתפקדות. ומצד שני, אנחנו צריכים לקרוא לעצמנו יותר ויותר אל הדגל. כל אחד שמרגיש שעדיין ברורי האמונה אצלו הם לא בשלים, יעמיק בבירוריו. אבל בד בבד כבר כל אחד שיכול להאיר באלף את עיניו, מבטו וגם תורתו. אפשר ללמוד בזה מ... שמעתי פעם בשם אולי רבי מחב"ד, שכשאדם לומד א' ב', כשהגיע לב', הוא כבר יודע ללמד א'. ולפעמים המצב הוא כזה שמי שהגיע לב' כבר שילמד א'. אחד הדברים המרכזיים בהופעתה של התורה בדור היא הופעה של חיים, עוצמת חיים. הדור הזה זה דור חי של עם חי ועם חפץ חיים. אומר הרב קוק, לפעמים המעכב הגדול של התשובה בדור הזה זה שבטעות אנשים מדמים שתשובה זה התנתקות מהחיים. ואנחנו יודעים שההפך. התורה היא ממלאת את כולנו באנרגיה גדולה מאוד של חיים, של טהרה, של קדושה, של גבורה, של בחיריות ישראלית, של ישראליות בחירית. וזה דלק, אני לא יודע בדיוק איזה איומים הוא מאיים שם הפרסי, שמעתי שהוא הודיע שאם נפגע בו, אז גם הוא יפגע בקור או במקור האנרגיה הגרעינית של עם ישראל. אבל יש דבר אחד שהוא באמת האנרגיה הגרעינית, ובזה אי אפשר לפגוע. אנחנו בוגרי יוון, בוגרי מלחמת יוון, וזה רוח ישראל. רוח ישראל, תורת ישראל, זה מין אנרגיה סופר גרעינית כזאת שהיא הופכת את העם הזה לעם ענק שבענקים. וכמו שאז בחנוכה, כמה מאות, אני לא יודע, בהתחלה זה היה אולי גדוד יהודה המכבי, ונגיד גדל עד לסדר גודל חטיבתי, זה עצמו הביס את האימפריה היוונית. אז תראו לכם מה זה העוצמה שלנו היום, וככל שנתברר יותר לאיזה עוצמות היא בנויה להגיע. אז זה מה שבאתי להגיד בקצרה, שזכינו במבצע הזה לניסים גדולים, שהם בעצם הודעה אלוקית, לאומית, אני איתכם, וזה לא סתם מתנת חינם. לא רק שאנחנו בניו של מקום, אלא באמת הדור הזה הוא מלא מסירות עצומה על העם והארץ, ויותר ויותר על התורה, וזה כנגד זה, גבורת ישראל וניסי הגבורה האלה, הם קוראים לנו לדגל מאוד חיוני בדור הזה, להוסיף מודעות עצמנו ועמנו. בריאות. אבל זה המקום להגיד יישר כוח מפה, באמת, לכל אותם אלפי החיילים האלה והמפקדים האלה, לא רק אז של עזה, רגע רגע, יום יום, שעה שעה, עומדים על המשמר, נכונים לכל משימה, לכל אתגר, ומפה מבית המדרש לשלוח קריאות חיזוק לרמטכ"ל שלנו, לאלופים, למפקדים כולם, ועד דורנו כולו וממשלתנו שעומדים וצריכים לעמוד בפרץ של איומי עולם שלמים, ולדעת ש גור אריה יהודה פה בארץ ישראל קם על רגליו, ומי, כמו שאומר החיים הקדוש, מי יעיז לטיל גלימתו ולהפריע לו? אף אחד לא יעיז. וגם מפה זה מקום לקרוא קריאות חיזוק לכל מי שעומד במערכה הבינלאומית הזאת, שיתחזק, יזקוף קומה, כאבינו בנימין בפרשה שלא השתחווה, ו בן בנו מרדכי היהודי, בזקיפות קומה ישראלית, ככה נבקיע על הדרכנו פה בארץ.